אז ערב טוב. הנושא עליו אני רוצה לדבר עליו הוא למה אני מתכוון כשאני אומר אני. לפני הרבה שנים, גם בעידן שטלוויזיה הייתה בשחור לבן, היה ערוץ אחד, נדמה לי שזה היה אפילו יום שישי בערב, הייתה באיזושהי תוכנית, אני לא זוכר איזה תוכנית, מערכון שהשתתף בו מנחם זילברמן, אני חושב שקראו לשחקן הזה, איש מצחיק שהגיע מאילת, ובתחילת המערכון רואים אותו כזה נוסע באיזה אוטו, נוהג במכונית קקמייקה כזאת, סימקה, אני חושב שזה היה, נוהג במדבר, כביש הערבה, ובאיזשהו קטע המכונית נתקעת, הוא כזה יוצא החוצה, הוא אומר, מה קרה? וזה, יוצא החוצה, רואה שיש פאנצ'ר. טוב, ניגש לבגאז', פותח את הבגאז', אין ג'ק. כזה, כמו בסרטים, בדרך כלל כשמישהו נתקע במדבר, הוא באמת מוצבן, נותן כזה איזה בעיטה לגלגל, קופץ איזה רגע, ואז הוא מרים את העיניים, הוא מסתכל, והוא רואה שבאחת הגבעות, לא רחוק משם, יש איזשהו בית. אז הוא אומר לעצמו, טוב, בטח, שמה יש ג'ק, מה יש לי לעשות? אני אלך. מתחיל ללכת, ואז אומר לעצמו, אולי אין שם אף אחד בבית? למה? יהיה בסדר. המשיך ככה, הולך לו, עורך באיש הערבה, יוצא משם לדרך הצדדית, ואז הוא פתאום אומר לעצמו, ומה, הוא בטח ייתן לי ג'ק, מה, בן אדם לא ייתן ג'ק, אני בצבא, אני תקוע במדבר. ואז הוא אומר לעצמו, ומה אם הוא יבקש את זה כסף? טוב, בסדר, מה, 10 לירות, מה, לא שווה 10 לירות בשביל תקן פאנצ'ר? הוא ממשיך כזה והולך, הולך, הולך, הולך. אולי יבקש 50 לירות? טוב, נו, גם 50 לירות שווה, מה, אני פה בצרה צרורה. ככה ממשיך ללכת, 100 לירות, מה, 100 לירות, זה המון כסף. טוב, אני אתן לו גם 100 לירות. וככה הוא ממשיך ללכת, והסכום הולך וגדל, והוא מגיע כזה, מטפס את הגבעה, כולו גם מזיע וזה. הוא דופק על הדלת, ותוך כדי שהוא דופק על הדלת, הסכום כבר הגיע, לפי דעתי, ל-800 או 900. הוא דופק על הדלת, ואז פותח לו את הדלת איזשהו מישהו, חיוך, קורן פנים, ואומר לו, שלום. סיבור מסתכל עליו, אומר לו, אתה יודע מה? קח את הג'ק שלך ודחוף אותו, אתה יודע איפה. וכאן, בתוך הקונטקסט של הימים האלה, של הריטריט, שכולנו עדים בצורה כל כך אינטימית, וכמה שיחות פנימיות מתחוללות, מסעים ומתנים, פינטוזים, סופרים את כל הרשימות של הילדים מבית ספר יסודי. מספרים לעצמנו את סיפור החיים של כל האנשים התמימים האלה שיושבים לידינו, לא החלטנו איתם מילה, ואנחנו יודעים עליהם כבר. כל כך, כל כך הרבה. אני בטוח שזה ככה, זה ברור לי. זה מזכיר לי פעם בסיטואציה כזאת של מטרים בהודו, תוך כדי הימים האלה והצצות, וזה צד את העיניים שלי, איזו דמות של איזשהו בחור שהסתכלתי עליו, ובשבילי היה, זאת ההתממשות של הגבריות. זה, וואו. גובה וחסון ועבדים ביחד עם זאת. כל פעם מצא לי את זה שאני מסתכל, גם שואל את עצמי כל מיני שאלות לגבי עצמי, לדרות את זה. תוך ה... ואז בסוף של הריטריט, גם בתחושה של, של הפתיחות, ואז אמרתי, אני אגש, אני מורא רוצה, אני אחלוק איתו. אולי לא חשבתי לרחוק, המורים עוד לא יזהו, אמרתי. וניגשתי אליו כזה, כזה מאחורה כזה, שפפתי עליו, ואז הוא הסתובב אליי, חייך, ואמר לי, היי מן! ובאותו רגע לראות את כל העולם הזה של הדימויים, איך הוא פתאום משתנה ו... וכל מה שכל כך ידעתי וכל כך היה לי ברור. ועוד אחד הדברים בתוך הקונטקסט הזה שעולה, קוראים לזה באנגלית VR. חשבתי קודם שאולי אני אתן לזה מילה בעברית, רומנסנה. VR זה ויפאסנה רומנס. אנחנו לפעמים כזה תוך כדי ריטריט מגלים, הנה היא! או, הנה הוא! ויש לזה גם כל מיני אישושים קטנים במציאות. שוב, מתוך הנחה אנחנו לא מדברים ולא עושים מה שאסור, אבל זה כבר פעם שלישית ברציפות שהיא מתיישבת 45 מעלות עיניים בארוחה. זה לא סתם. ערן דיבר לפני כמה ימים על מקרי, זה לא מקרי. וואו, מניח את הנעליים שלו עוד פעם ליד הנעליים שלי. איזה זה מצחיקים שאנחנו כל כך כל כך יפים. הסיפורים מתגוללים ומתגוללים ומתגוללים, וכמעט תמיד בתוך כל השיח הפנימי הזה בראש, כמעט תמיד יש אותו גיבור. אני. לפעמים הוא גיבור רע. אני יודע, בהוליווד אולי יש פחות. בסרטים שלנו הרבה פעמים אני הגיבור הוא רע. אני לא מצליח במדיטציה עוד פעם, וזה כמו בכל הדברים המשמעותיים שאני מנסה, אני כזה לא יוצלח, ואף פעם לא יצא ממני כלום, לפעמים הוא גיבור טוב. איזה יופי שנתתי למישהו לעבור לפניי בתור לאוכל. איך הייתי נדיב איתם בדנה, למרות שהם כאלה זה, ובסוף הייתי לארג'. מדהים, בתוך כל החומר הזה שקורה, כל הדברים שעוברים, כמעט תמיד אותו כוכב, אני. תרוצץ עכשיו באינטרנט איזה סרטון, סרטון ביוטיוב. זה קליפ, קליפ של שיר. האמת, להודות על זה, עברה לי המחשבה לנסות להביא את הברקו ולהקרין אותו פה. ויתרתי על זה. זה שיר שכתב אותו איש שקוראים לו מיפאם, או מיפאם, אני לא יודע איך מבטאים את השם, מיפאם רינפוצ'ה. הוא למה טיבטי, הוא הבן של צ'וגיאם טרונגפה, מי שמכיר, מורה טיבטי חד ומדהים דמויות המשמעותיות בהבאה של הדרמה למערב. והשיר הזה קוראים לו What About Me. אז אחרי שהבנתי שאני לא הולך להביא את הברקו, ישבתי עם האוזניות וכתבתי את המילים. זה לא שאני, זה מילים כאלה מדהימות, זה פזמון, זה לא שיר. ולשיר אני לא משהו, לא נראה לי שיש אולי, אני יודע. אבל כמה מהמילים שם זה הולך ככה. What about me? That's my first thought every morning. What happened to me is the last thought every night. Has this got me anywhere? Any more friends? Any more love? It should have by now. It should be that by now I would be a bundle of joy. Because I say this mantra every day. What about me? What about me? What about... In fact, it's embarrassing. I say this mantra all day long. What about me? What about me? אנחנו כל כך הרבה אומרים את זה, נמצאים בתוך זה, בתוך המחשבות של האני. משהו שכמו כל כך ברור לנו, אבל... ואנחנו יכולים לעצור ולהרהר ולחשוב לרגע. מה? מה זה האני הזה? למה אני מתכוון כשאני אומר אני? עכשיו. ועכשיו. ועכשיו. אתם יודעים, נתקלתי לא מזמן במשפט של ניטשה. הוא אמר על האני שהאני זה חלקיק דקדוקי. תוצר של השקפת עולם שנגזר מתוך שפה. אין לו קיום ממשי קונקרטי, ספציפי. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון בקיום ממשי קונקרטי דרך עוד מערכון. גם כן מהתקופה של השחור לבן. חוב סומסום. שם הקטע שיוגי ועזרה עומדים ביניהם כזה ומדברים, ופתאום כזה מופיע הילד, והוא אומר להם, תסבירו לי מה ההבדל בין כאן ושם. אז הם כאילו, מה, נעזור לו? זה... טוב, נו, מה, אני אלה מבקש עזרה, בוא נעזור לו. אז עזרה הולך מהמקום שהם נמצאים בו, ואז אוגי אומר לילד, אתה רואה? אתה ואני כאן, עזרה נמצא שם. אז הילד אומר לו, אתה ואני כאן? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, אבל אני לא רוצה להיות כאן, אני רוצה להיות שם. אז הוא אומר לו, בסדר, אז תלך לעזרה. אז הילד הולך לעזרה, יופי, עכשיו אני שם. ועזרה אומר לו, לא, עכשיו אתה כאן. אז הוא אומר לו, אבל אני לא רוצה להיות כאן, אני רוצה להיות שם. הוא אומר לו, אז תלך לשם. אמר לו, זה שם? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא הולך לאוגי. ואז הוא הולך לאוגי, יופי, עכשיו הגעתי, עכשיו אני שם. אז הוא אומר לו, לא, אתה עכשיו כאן. קודם היית שם, עכשיו אתה כאן. ואז הוא מתווכח, וגם עזרה חוזר, וזה מתעצבנים עליו, אמרו לו, לך מפה. ואז הוא הולך, ואז הוא אומר לו, ועכשיו גם תישאר שם. הוא אומר, עכשיו אני שם? הוא אומר לו, כן, עכשיו אתה שם. ואז הוא כזה אומר, שמח, עכשיו אני שם, עכשיו אני שם, עכשיו אני שם, ופתאום מופיעה אמא שלו, אומרת לו, אני יודע אותך, חיפשתי אותך בכל מקום, ואתה כאן? אין כזה מקום שהוא כאן או שם. ובדיוק מהבחינה הזו, באותה צורה, האני מתיישב לו בכל מיני מקומות. מה תחשבו על זה? יש כמה אנחנו? 7 מיליארד? 7 מיליארד שכשאומרים אני מתכוונים למשהו אחר. כל אחד מהם מתכוון לאני אחר. נכון, לא כולם אומרים אני, זה נאמר בכל מיני שפות, אבל הכוונה היא אותה כוונה. ואגב, זה דבר גם כן מעניין נורא לחשוב על זה. ישנה מילים כשאתם מכירים בין מעבר, בין שפות לשפות שחסרות, אבל בכל השפות יש אני. ואני יכול להתיישב אצל גברים, אצל נשים, אצל ישראלי, אצל יפני, אצל מישהו שאוהב מילקי. יכול ללכת לאן שהוא רוצה. ולא רק זה, גם כשהאני הוא אני, שלי, הוא יושב כל פעם במקום אחר. לפעמים כשאני אומר אני מדבר על הגוף שלי. ולפעמים כשאני אומר אני מדבר על הרגשות. יכול ללכת גם למחשבות או למודעות. ולא רק זה, גם מערכת היחסים שלי עם האני משתנה. למשל, אני יושב, מתכוון לגוף שיושב, או אני מתגרד, הגוף מתגרד. כשאני אומר, היד שלי מגרדת. קודם הייתי הגוף, אני יושב, הגוף שיושב זה מי שאני. עכשיו לי יש מערכת יחסים של בעלות על הגוף, היד היא שלי. הראש שלי, הגוף שלי. של מי אני מתכוון? שהגוף הוא של הגוף? אין מערכת יחסים כזו, לא ברורה. זה נכון גם לרגשות. אני כועס. אני זה הכעס. עלה בי כעס. לא ברור. אני חושב ש מחשבה ואני זהים. אתה יודע, עלתה בי מחשבה, יש לי מחשבה. עכשיו אני והמחשבה לא זהים, אני הבעלים של המחשבה. מעניין, לא? אני חושב שאני אקרא שיר עכשיו. זה שיר מאת המשורר הסופי חפיז. קוראים לו היחיד. מהזווית של האדם, במשחק המסובך הזה של אהבה, קל כל כך להתבלבל ולחשוב שאני זה שעושה. אבל בוודאות האינסופית של אלוהים, הוא תמיד יודע שהוא היחיד שאי פעם יצטרך לעמוד למשפט. הנושא הזה של האני הוא אחד עמודי התווך המשמעותיים של הדרמה, של מה שלימד הבודה. ואחד מה שהיה לו לומר בנושא היה באיזשהו מקום אחד המסרים היותר רדיקליים, בטח ובטח בחברה שבה הוא חי, של צפון הודו שלפני 2500-2600 שנה, והאמונות המקובלות שם, ולחלוטין גם היום כלפינו. זה שיח שכמו הולך נגד האינסטינקט שלנו, נגד הזרם. זה עוד מושג שהבודה הרבה להשתמש בו, פטיסוטגמה, נגד הזרם. גם במובן של הזרם, נגד הזרם התרבותי, חברתי, הזיידגייס, אוסף האמונות והשקפות העולם המקובלות, וגם פעמים רבות במובן האינסטינקטיבי, אינטואיטיבי. בודה השתמש, אחד עמודי התווך של ההגות שלו נמצא תחת כותרת, תחת המילה אנטה, שזה שזה שלילה, אתה. ו אחת המשמעויות של המילה הזו בעצם גלעין, מרכז, מה שנמצא בליבו של דבר, כמו גלעין של מישמיש, מה שאנחנו מוצאים לפנים. באמירה הזאת, אנטה או אנטמן, בעצם הלך נגד הזרם של החשיבה המקובלת, החשיבה הברהמינית שהייתה מאוד מקובלת באזור איפה הוא גדל, שדיבר על אטמן, שלצורך העניין אפשר להתייחס אליו כאל שורש הנשמה, איזשהו מרכז שנמצא עמוק בתוכנו. ובא בודה ואמר אנטה. חשוב לומר שבאמירה הזו אין הכוונה לשלול, זה לא שלילה אונתולוגית, זה לא אומר שזה לא קיים, זה לא אומר אין אני. טוב, לכל אלה היום באחת הקבוצות זה עלה שיש לפנים את הציפייה, לפעמים עושה את זה המילה תובנה או אינסייט, אנחנו יושבים ומחכים איזשהו משהו גדול, איזשהו רגע גדול של התגלות, ושנבין איזשהו משהו. אולי מרגיש שיבוא הרגע הזה, פתאום יהיו חצוצרות ויפרס שטיח אדום ויהיה בנו איזה אין אני, אין אני, אין אני, אין אני. אבל אולי יותר עוזר לחשוב על זה מתוך המקום של לא אני, על איזשהו מקום סוג של אפקט הבצל. למישמיש יש גלעין בצל, ואנחנו מקלפים אותו ומקלפים אותו ומקלפים אותו, פשוט התהליך נמשך ונמשך. המקום הזה בעצם, שעם כל זה שכל כך ברור לנו על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אני, כשאנחנו מנסים להרהר בזה ולשים את האצבע, רגע, למה אני מתכוון כשאני אומר אני? האם זה הגוף הזה למשל, משהו שמאוד קם, מאוד obvious, שומרים. לשפה מצביעים. האם זה מי שאני? האם הגוף הזה בלי האהבה שלי ל... או בלי תכונות האופי האלה והאלה, או בלי הקושי שלי לעשות מדיטציה, האם זה יהיה אני? לא, זה לא מי שאני הגוף הזה. האם ההרגשה הזו שאני מרגיש עכשיו היא מי שאני, היא מגדירה אותי? האהבה שאני חש עכשיו, התחושה של אהבה, או התחושה של השנאה שאני מרגיש עכשיו, בדיוק לאותה אחת שאתמול אהבתי אותה. האם המחשבה שעוברת בראשי היא מי שאני? האם ישראליות מגדירה אותי? או יפניות? האם גבר או אישה? מצד אחד אין משמעות לדבר על אני במנותק מהדברים האלה. כן. כשאנחנו מדברים על אני, אנחנו מדברים על גוף, מדברים על מחשבות, מדברים על תחושות, מדברים על תפקידים, אבא, בעל, ילד, פקיד, מה שזה לא יהיה. אבל נסו לראות, האם יש משהו מבין כל אלה שאפשר לשים עליו את האצבע, כמו שאפשר לשים את האצבע על גלעין של מישהו, שלי, הנה זה אני, זה המהות. האם אנחנו יכולים לחיות עם, להתקרב אל הפרדוקס הזה, שמצד אחד אין כל משמעות לדבר על עצמנו ועל מי שאנחנו במנותק מהגוף והרגשות והמחשבות והתפקידים והמודעות. ובו בזמן אף אחד, שום דבר איננו מי שאנחנו. בלי הצורך הזה לגלוש או צד אחד אל המקום של חייב להיות שהתחושה הזאת של אני, מאז שאני זוכר את עצמי שמה, זה חייב להיות נצחי. וכל משהו מתוך הדברים האלה שאני תופס, טוב, גוף אני יודע, זה ברור לנו. הוא הופיע? ברור לנו. לפחות פה, שהוא ילך. אבל משהו מהדברים האלה, מההרגשות, מהאמונות שלי, משהו מתוך זה נצחי. או נטייה של המיינד לגלוש לאיזשהו קיצוניות שנייה של אמונה, אז בעצם אין כלום, אז אין אני. זה לא קיים בכלל, אין. אבל היה לו רגע, אני פה. אני רוצה להקריא לכם קטע משיחה של הבודה, גוטמה הבודה, עם נווד בשם וצ'גוטה. הוא ניגש לפניו הנווד ושואל אותו, How is it, venerable Gotama, does the self exist? The Buddha remained silent. Then how is it, venerable Gotama, does the self does not exist? The Buddha again remained silent. The wanderer of Vajragotha got up from his seat and went away. The Buddha turned to his attendant Ananda and said, If I had answered the self exists, that would have encouraged eternalism. And if I had answered the self does not exist, that would have encouraged nihilism. השפה והאמון המשותף שלנו יוצרים במציאות שהיא לא ממש ממש ממשית, ויחד עם זאת היא לא שקרית, היא קיימת. קחו לדוגמה את האריתרית. זה בטוח דבר ממשי עכשיו לכולנו. מה זה הדבר הזה שקוראים לו ריטריט? מה המהות שלו? האם אנחנו יכולים לשים את האצבע על משהו ולהגיד זה ריטריט? האם ריטריט זה שתיקה? האם ריטריט זה אולם המדיטציה? האם ריטריט זה 105 אנשים שיושבים? האם ריטריט זה מורה שיושב ומדבר עם מדונה? האם ריטריט זה קרמה יוגה? מישהו עוד לא התחבר עם המושג קרמה יוגה, המשמעות של הזמן של התורנויות של אחרי ארוחת בוקר, עבודה מודעת. להיכן שלא נשים את האצבע שלנו, אנחנו יכולים לגעת בכמה וכמה מרכיבים שבלעדיהם לא יכולנו לדבר על הריטריט. אי אפשר לדבר על הריטריט בלי אולם מדיטציה. אבל האם האולם המדיטציה הוא הריטריט, הוא המהות שלו? ויחד עם זאת, זה כל כך אמיתי לכולנו. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. עכשיו, אחרי שבוע כמעט, יש לנו גם הרבה רגשות כלפי הדבר הזה. ומחר, פתאום נראה איך תוך כמה רגעים של שיתוף פעולה בינינו, החדר הזה הופך למין רצפת בטון עם אורות ריק, הולך להיות ריק מהאנשים. מי שמגיע, מסתכל, אין לו שום דבר מתוך כל הפיצ'רס הכל כך מובנים וכל כך מלאי חיות מבחינת כולנו שנקרא להם ריטריט. הקיום שלו הוא קיום שהוא לא אובייקטיבי מצד אחד, ברמה של ממשות, אפשר לגעת, הנה זה. והוא גם לא סובייקטיבי, הוא לא, אף אחד פה לא חולם את כל, אולי כן, אבל... הראייה המשותפת שלנו, ההסכמות המשותפות שלנו, נותנות לו קיום, לטרית. זה אותו דבר, אגב, עם אפרופו טקס הדנה, אותו דבר גם עם כסף. אחרי הטקס, סגיה נתנה לי את מעטפה. תודה רבה. שמחתי. זה נורא מוזר בעצם, לא? תחשבו על איזה מישהו מהחלל החיצון מסתכל. עם מעטפה, עם ניירות. אז יש נכון את השמחה בלקבל. אבל בתוך כך יש בעצם, יש לנו את האמונה שעם הניירות האלה, מה אפשר יהיה לעשות? אפשר יהיה ללכת מעבר לחלון הזה, יישב מישהו כזה מעבר לדלפק זכוכית, או לדחוף את זה אולי לאיזשהו חור בקיר, וכשידחפו את הניירות האלה לשם ויקחו אותם, אז פתאום איזשהם קבצים דיגיטליים, באיזשהו מחשב, המספר שם משתנה. זה בעצם מה שקורה בתוך העולם. ואז מתוך המסלש של המספר שישתנה, כשאני ארשום על נייר אחר מספר, ויתן אותו לבעל הבית שלי, אז הוא יגיד לי, על הכיפה, אתה יכול להמשיך לגור בבית. אנחנו מאמינים שמישהו אחר ירצה את זה. אין לזה הרי ערך באמת. זה מאוד מעניין אגב בתוך ההתפתחות של כסף. פעם עוד ניסו איכשהו, הכסף עצמו היה משהו שיש לו ערך. ועוד זהב. אחר כך התחילו להתקדם עם תוך המקום, אז בתוך השטרות עדיין היה חייב להיות זהב, חוץ זהב, ולא רק זה. עד שנות ה-70, לפי החוק בארצות הברית, יכול בן אדם היה לבוא, לדרוש מהמדינה, להמיר לו את הכסף למטילי זהב. את ההבטחה שיתנו לו משהו, שווה, שוב, מה זה שווה? אם כל בני האדם בעולם החליטו שזהב לא שווה כלום, אז גם זה לא יהיה משנה. אבל לפחות הנייר הזה היה הופך, בשנות ה-70, תקנו בארצות הברית, זה היה נשיא ניקסון לפי דעתי, שלא חייבים לעשות את זה. וגם מאז לא חייבים יותר, המדינה לא חייבת לשמור מטילי זהב כנגד הכסף שהיא מדפיסה. בעצם כדי להדפיס כסף, שר האוצר הולך לנגיד הבנק, נגיד הבנק נותן אגרות חוב, אנחנו מקבלים גם את הכסף וגם את אגרות החוב. זה הכל חובות וחובות וחובות. אחר כך אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה שאני בכזה אוברדרפט? איזה כוח יש למשהו שהוא בכלל לא ממשי. הקיום שלו מתוך ההסכמה המשותפת שלנו והאמון ההדדי, האמון שהכסף שאת תתני לי, הוא ירצה אותו. הקיום הבלתי ממשי הזה, שאין לו בעצם איזשהו משהו שהוא זה, לא אומר, לא מזמין אותנו להתכחש אליו. כמו שיאנה אמר בטוב ליבו, זה לא אומר שתיגשו ותרשמו את הבית שלכם לזכות תובנה או לזכות המורים. אנחנו חיים בעולם של כסף, אנחנו חיים עם ההסכמה הזאת, אנחנו מתפקדים איתה. אבל הראייה של האימהות שלה. אפשר גם אולי לקחת את זה יותר בקלות. הריטריט שהתחיל והסתיים מחר. הכסף שבא והולך. אני חייב לומר פה, זה כל כך עולה לי, תוך המקום של החיים, בתוך מקום של דנה, אני כל פעם נפעם מחדש מאיך הרבה יותר קל לי לפתוח את הידיים שלי אל הכסף והדברים שמגיעים וניתנים במתנה. התזכורת הזאת שזה לא, זה לא נתקע איפה שיש פה איזשהו משהו שיש לו את הצורך לעצור את הזרימה, הזרימה הזו של החיים. ובתוך המקום של האני, לא להתכחש לחוויה שלנו. זה לא הזמנה להיכנס לאיזשהם בועה של רעיונות, אין אני ו... ואתה מאוד חזק בתוך המקום של הבודה שבתחילה דרכו הרוחנית. עבר דרך פרקטיקות מאוד קשות של סיגופים וצומות, שבבסיסם האמונה שמה שישנו כאן, האני, הקוף בעיקר לצורך העניין, הוא איזשהו קיום מופחת. לא הקיום הנעלה, והקיום הנעלה הוא במקום אחר. איזושהי התכחשות אל החוויה של האני. הוא הרגיש שמשהו בזה לא נכון. ויצא לכן למסע של החיפוש, שבסיוע הוא התוודע למה שהוא קינה אותו דרך האמצע. לא איטרנליזם ולא ניהיליזם. לא יש אני ואין אני. האם אנחנו יכולים לחיות באינטימיות, להחזיק את הפרדוקס הזה? האם אנחנו יכולים בתוך כך להתייחס ברכות אל מה שעולה לנו בתוך החוויה של אני? אני רוצה לסיים עם עוד שיר אחד של חפיז. קוראים לשיר הזה, אתה כבר לא חייב להתנהג כמו משוגע. אתה כבר לא חייב להתנהג כמו משוגע. כולנו יודעים שהיית טוב בזה. כעת תפרוש יקירי מכל העבודה הקשה הזו שלך, המביאה כאב לעיניך המתוקות וללבך. הבט בהשתקפות הרים צלולה, ראה את הלוחם הקדמון היפהפה ואת החלקים האלוהיים שאתה תמיד נושא בתוכך, אשר הפיחו ביקום הזה חיים קדושים כל כך מזמן, ולנצח מצטרפים אליך עם כל הקיום, עם אלוהים. בואו נסיים בדקה של דממה משותפת. זה אתה שבוחר לאיזה אני אתה מתכוון כשאתה אומר אני. זו את שבוחרת לאיזה אני את מתכוונת כשאת אומרת אני. תודה על ההקשבה.